המסך הוא רק הזכוכית. מה באמת קורה כשמוסיפים תצוגה למוצר אמבדד?
מעט יצרני מסכים, שבבים ומנועי גוי.
הבקשה נשמעת פשוטה. למוצר יש כמה כפתורים ונוריות, ועכשיו רוצים להוסיף מסך מגע. על שולחן המעבדה מחברים פאנל ללוח פיתוח, מריצים דמו ורואים תמונה. אבל ברגע שהדמו צריך להפוך למוצר, המסך מביא איתו צינור גרפי שלם, זיכרון לפיקסלים, בקר תצוגה, ממשק וידאו, מגע, תאורה אחורית, ספקי כוח, כבלים, תוכנה ובדיקות. הזכוכית היא רק החלק שהלקוח רואה. כדי להבין את המערכת, עקבו אחרי פיקסל אחד. קוד הגוי מחליט שכפתור צריך להיות כחול, מנוע הציור מחשב את ערכי הצבע וחוטב אותם לזיכרון. בקר התצוגה קורא את הזיכרון שורה אחרי שורה, וממשק התצוגה מעביר את הביטים אל הפאנל בתזמון מדויק. במקביל, בקר המגע שולח קואורדינטות בכיוון ההפוך, ודרייבר התאורה האחורית קובע כמה אור יצא מן ה-LCD. אם אחת החוליות אינה עומדת בקצב או אינה מדברת את אותו ממשק, המסך עלול להיות שחור גם כשהאפליקציה עצמה רצה מצוין. לפני הממשקים צריך לסדר שלושה שמות שמופיעים בהצעות מחיר: Display Panel, Display Module ו-Smart Display. אלה אינם מונחים אחידים לחלוטין בין היצרנים, ולכן לא קונים לפי הכותרת, אלא לפי תרשים הבלוקים. לצורך התכנון, נוח לחשוב עליהם כשלוש דרגות של אינטגרציה. פאנל שמצפה לקבל פיקסלים, מודול שמוסיף אלקטרוניקה מסביב לפאנל, ומסך חכם שמקבל מן המוצר מידע או פקודות ומצייר חלק מן הנמשק בעצמו. פאנל LCD גולמי יחסית כולל את הזכוכית, מערכי הפיקסלים והאלקטרוניקה הנמוכה שמניעה שורות ועמודות. לעתים הוא כולל גם תאורה אחורית וטיימינג קונטרולר, אבל אין בו זיכרון שמחזיק תמונה מלאה ואין בו הבנה של כפתורים, גרפים או טקסט. המעבד חייב לספק זרם פיקסלים רציף גם כשהתמונה אינה משתנה. לכן, פאנל שנראה זול דורש מן המערכת בקר תצוגה, פריים באפר, תזמון מדויק וממשק שתואם לכניסה שלו. Display Module מוסיף שכבה שימושית. הוא עשוי לכלול בקר תצוגה עם גרם, זיכרון גרפי מקומי, רכיב טאץ', דרייבר בקלייט או ברידג' שממיר ממשק. במודול עם גרם, המעבד יכול לשלוח אזור שהשתנה ולתת למודול להמשיך לרענן את הזכוכית בעצמו. במודול עם ברידג' המעבד עדיין מצייר את כל התמונה, אך אינו חייב לדבר בממשק החשמלי המקורי של הפאנל. המילה מודול לבדה אינה אומרת איזו מן האפשרויות קיבלתם. סמארט דיספלי עולה עוד מדרגה ומוסיף MCU או MPU, זיכרון, רנטיים ולעיתים כלי עיצוב. במקום להעביר מיליוני פיקסלים בכל שנייה, הבקר הראשי יכול לשלוח ב-UART, CAN או Ethernet, פקודה כמו הטמפרטורה עכשיו 74, והמסך החכם יעדכן את המכוון. זה מוריד דרישות מן המעבד הראשי ומקצר ברינג-אפ, אבל מעביר עלות ושליטה אל המודול. יש עוד קושחה, פרוטוקול, כלי ספק, זמן התחול ושאלת התכונים. מבחינת הארכיטקטורה, זה כבר מחשב קטן שמחובר למוצר, לא רק מסך. אחרי שהבנו מי מחזיק את התמונה, מגיעה שאלת ההתאמה. מה המעבד יודע להוציא ומה המסך דורש לקבל? אם לשניהם יש אותו ממשק ובאותם מתחים, אפשר לחבר אותם ישירות בתכנון נכון. אם המעבד מוציא RGB והפאנל מקבל LVDS, או שהסום מוציא MIPI DSI והמסך שנבחר הוא EDP,
חסרה חוליה באמצע. אותה אי התאמה היא אחת הסיבות הנפוצות לכך שמסך זול יוצר מערכת יקרה.
RGB מקבילי, שנקרא גם DPI.CLEC, ולעיתים TTL-RGB, הוא המסלול הישיר ביותר. המעבד מוציא בדרך כלל 16, 18 או 24 קווי צבע, ולצידם Pixel Clock, H-Sync, V-Sync ו-DE, שמסמן מתי הנתונים תקפים. בפורמט RGB 4888 יש 8 ביטים לאדום, 8 לירוק ו-8 לכחול, ולכם, עם אותות הבקרה, מגיעים בקלות לכ-28 קווים.
בקר כמו LTDC, קורא את הפרימבר, ומניח בכל פעימת שעון את צבע הפיקסל הבא על הקווים. המילה TTL הלולה להטעות. בעולם המסכים משתמשים בה לעתים כשם לאותות מקביליים single-ended, לא כהבטחה לרמות מתח של רכיב TTL ישן. בפועל, הפאנל עשוי לעבוד באחד.
8 או ב-3?
3 וולט. צריך לבדוק מתחי IO, קוטביות, קצה הדגימה וזמני סטאפ והולד בשני דפי הנתונים. היתרון של RGB הוא שאין בהכרח רכיב המרה. המחיר עובר לפינים, למחבר רחב, לראוטינג של עשרות קווים, לסקיו בין אותות ול-EMI שעולה יחד עם הפיקסל קלוק.
AVDS נולד בדיוק מן הכאב הזה.
Serializer מקבל את קווי ה-RGB והסינכון במקביל, אורז אותם לקצב סריאלי ומוציא כמה זוגות דיפרנציאליים ועוד זוג שעון. בדוגמה נפוצה, 28 אותות מקביליים הופכים ל-4 זוגות נתונים וזוג קלוק.
מפני שכל זוג נושא הפרש, מתח קטן ושני המולכים שלו נעים יחד, הממשק מקרין פחות, עמיד יותר לרעש, ונוח יותר להעברה בכבל מאשר עשרות קווי RGB חד כותביים.
גם כאן, אין קסם. יש התאמות מיפוי כמו ג'יידה מול וסה. עומק צבע של 6 או 8 ביטים לערוץ. קוטביות, טרמינציה ומגבלת סקיו בין הזוגות. LVDS של פאנל מתאים בדרך כלל למרחק גדול יותר מ-RGB על לוח. אך הוא אינו הבטחה לכל כבל ולכל אורך. בקצב גבוה, המחבר, איכות הכבל ותקציב הג'יטר קובעים. במערכות רכב או מצלמות מרוחקות משתמשים לעתים בסרדס יהודי כמו FPD-Link, שהוא משפחה אחרת ולא שם חלופי אוטומטי ל-LVDS של מסך. MIPI DSI מצמצם עוד יותר את מספר הקווים, אך מוסיף פרוטוקול. בצד המעבד יש DSI Host, שאורז פקודות ונתוני תמונה למנות, ומתחתיו DPYH שמטפל בשכבה החשמלית, בליינז ובמעבר בין מצבי לואו פאוור להיי ספיד. לכן, סימון DSI בדף המוצר של המעבד אינו מספיק. צריך לבדוק כמה ליינז קיימים, מה הקצב שלהם, אילו מצבים מתמחים והאם הפאי משולב. DSI תוכנן בעיקר לקישור קצר בתוך המוצר, לא כתחליף כללי לכבל תעשייתי ארוך. ב-DSI Video Mode, המערכת מתנהגת בדומה ל-RGB רציף. ה-Frame Buffer נמצא בצד המעבד. בקר התצוגה מייצר את התזמון, וה-DSI Host שולח את הוידאו כמנות בקצב שמחזיק את הפאנל חי. היתרון הוא פחות פינים ורוחב פס גבוה על זוגות מהירים. המחיר הוא שזיכרון המערכת והדיספליי פייפליין ממשיכים לעבוד בכל רפרש גם כאשר מוצג לוגו שאינו זז. ב-DSI Command Mode, המעבד שולח פקודות וגושי פיקסלים לבקר שבתוך מודול התצוגה, בדרך כלל אל גרם מקומי. אם רק הספרה של הטמפרטורה השתנתה, אפשר לעדכן מלבן קטן במקום להזרים מחדש את כל המסך. זה חוסך תעבורה והספק ומתאים לפרשל פריים בפר. אך רק כאשר הפאנל והבקר הספציפיים תומכים בכתיבת חלון, בגרם ובסנכרון מתאים כמו TE, אות טיילינג אפקט. DSI כשלעצמו אינו מבטיח אף אחת מן היכולות האלה, ולא כל פאנל תומך גם בווידאו, גם בקומנד מוד. EDP, Embedded DisplayPort, נפוץ יותר ליד MPU, SOM ולינוקס, ובמסכים בעלי רזולוציה גבוהה. הוא אינו רק עוד זוגות מהירים. המיין לינק נושא את הווידאו, ערוץ AUX דו-כיווני משמש לקריאת יכולות ולבקרה, ו-HPD יכול לדווח על נוכחות או אירוע של הפאנל. לפני שמתחיל וידאו, המקור והמסף מבצעים לינק טריינינג כדי לבחור מספר לאנס, קצב, סווינג ופרי-אמפסיס שעובדים יחד. כאשר הקונטרולר וה-PHY אינם משולבים ב-SOC, התכונות האלה עוברות לברידג' חיצוני ולדרייבר שצריך להפעיל אותו. כאן חשוב להפריד בין שלושה תפקידים שנוטים להתערבב. PHY הוא השבחה החשמלית. משדרים, מקלטים, רמות מתח, טרמינציה ולאנס. Serializer משנה ייצוג מקבילי לסריאלי, כמו אריזת RGB לכמה זרימי LVDS. Bridge מסיים ממשק אחד ומייצר ממשק אחר, למשל RGB ל-LVDS, או DSI ל-EDP. לכן הוא מבין פרוטוקול, שעונים, ולעיתים גם שומר כמה שורות בבאפר. רכיב ברידג' יכול להכיל בתוכו גם פאי וגם סיריאלייזר, כך שמדובר בפונקציות ולא בהכרח בשלושה שבבים נפרדים. אינטרפייס, מיסמאץ', הוא המקום שבו המחיר מתחיל לגדול בשקט. ברידג' מוסיף רכיב, מארז, מסילות מתח, קלוק, רכיבי עזר, כתובת I2C ורצף את חול. הוא מוסיף גם שני צדדים מהירים ל-PCB במקום אחד, ולעיתים מחייב יותר שכבות, impedance control ובדיקות signal integrity. בברינג-אפ כבר לא שואלים רק האם הפאנל מציג, אלא האם המקור מייצר טיימינג נכון, האם הברידג' ננעל, האם הצד היוצא עבר טריינינג, והאם הכבל שומר על איכות האות. לפני בחירת המסך, אני רוצה לראות טבלה אחת עם ארבעה שדות. יציאת התצוגה המדויקת של המעבד, כניסת הפאנל המדויקת, קצב הפיקסלים עם כל זמני הבלנקינג, ומתחי ה-IO. לידם אני מוסיף מי מאתחל את הפאנל, מי שולט בריסט ובבקלייט. והכאן נמצאים גרם ופרימוור. אם אחד השדות כתוב כבערך DSI או מסך LVDS רגיל, התכנון עדיין לא התחיל. התרשים המצורף מראה מדוע אותן תמונות דורשות מערכות שונות לגמרי בדרך אל הזכוכית. פריימברהם הוא אזור זיכרון שבו כל תא מייצג צבע של פיקסל. הנוסחה הראשונית היא width times height times bytes per pixel, אבל בברינג-אפ מוסיפים עוד מילה. RGB HH8 הוא 24 ביטים מבחינה לוגית, אך בקר מסוים עשוי לשמור כל פיקסל בארבעה בתים לצורך אישור, וכל שורה עשויה לקבל padding שנקרא stride או pitch. לכן, את החישוב הסופי עושים לפי פורמט האחסון והסטרייד של הבקר, לא רק לפי שם הצבע בחוברת השיווקית. RGB, שש החפנים, שומר חמישה ביטים לאדום, שישה לירוק וחמישה לכחול בתוך שני בתים. הוא חוסך חצי מן הזיכרון והתעבורה לעומת פורמט של 32 ביט. אך מעברי צבע אדימים עלולים להראות מדרגות. RGB HH8 נותן 8 ביטים לכל צבע. ובאחסון פאקט צורך שלושה בתים, ואילו ARGB HH8, שמונה בתים, צורף ארבעה בתים ומוסיף שמונה ביטים של אלפא, לשקיפות ולבלנדינג. האלפא אינו מצייר שקיפות לבדו. מנוע ציור או קומפוזיטור חייב לקרוא אותו ולשלב שתי שכבות. חשוב גם שפאנל RGB 88 יכול לקבל תמונה שמקורה בפריים בר מסוג RGB 565. יציאת הפאנל ופורמט הזיכרון הן החלטות קשורות, אך אינן אותה החלטה. נחשב מסך נפוץ של 800x480. ב-RGB 655 מתקבלים 768,000 בתים, כלומר 750 קילובייט לפריים פריימבר אחד וכאחד עקורה. 36 מגבים לשניים. ב-RGB 888 פקט מתקבלים 1,152,000 בתים, וב-RAGB 888 כבר 1,156,000 בתים, כמעט 1,008. 47. MyB לתמונה אחת וכשתיים. נביא 93 מגיב לשתיים. זה עוד לפני פונטים, תמונות, סטאק, היפ, באפר למגע, קושחה ונתוני המוצר. אם ל-MCU יש מגבייט אחד של SRAM, הכותרת עד 800 ב-480 עדיין אינה אומרת שהיישום הרצוי נכנס בו. דאבל בופרינג נותן שני דפים, בקר התצוגה סורק את הפרונט באפר, בזמן שה-CPU, DMA או GPU מציירים את הפריים הבא בבק באפר. כאשר הציור הסתיים, מחליפים ביניהם, אבל ההחלפה חייבת להתרחש ב-V-Sync או בזמן ה-Vertical Blanking, כשהסריקה סיימה את התמונה. אם משנים את הכתובת באמצע, גם שני buffers יכולים להציג tearing, קו שמעליו רואים פריים חדש ומתחתיו ישן. אם הציור לא הסתיים בזמן, עדיף להציג שוב את הפריים הקודם מאשר לבצע החלפה באמצע. התוצאה תהיה גמגום קטן במקום תמונה קרועה. Partial Frame Buffer הוא שם לכמה שיטות שונות. במסך עם גרם אפשר להחזיק רצועה או כמה טיילס, לצייר רק את האזורים שהשתנו ולשלוח אותם לבקר התצוגה. זה מתאים במיוחד ל-SPI, ל-DSI Command Mode ול-Smart Display. עם רוב המסך מונפש, עדיין צריך להעביר כמעט את כל הפיקסלים, והחיסכון נשאר בעיקר ברם, לא בזמן. במסך ללא GRAM שדורש סקן-אוט רציף, באפר חלקי רגיל אינו יכול להיעלם באמצע שורה. נדרש מנדנון מיוחד כמו GFX-MMU שמדמה פריים באפר, או תזמון הדוק שמעלה עומס וסיכון לקריאה. עכשיו מגיע הנתון שנשכח ליד גודל הזיכרון. סריקת הפיקסלים הפעילים בלבד במסך 800x480 ב-60 הרץ דורשת בערך 46 מגבייט לשנייה ב-RGB 565 ו-92 מגבייט לשנייה בפורמט של 4 בתים. אלה רצפות חישוב, לא תקציב סופי. הפיקסל קלוק כולל גם מרווחי בלנקינג, והציור מוסיף כתיבות וקריאות. פעולת אלפא בלנדינג, מלאה על שני באפרס של 32 ביט, קוראת שני מקורות וכותבת יד, ולכן יכולה להוסיף לבדה כ-266 מגבייט לשנייה, בקצב של 60 פריימים. הזיכרון אינו צינור פרטי של המסך. באותו רגע, בקר התצוגה קורא. ה-CPU מעדכן widgets, DMA2D מעתיק תמונה, GPU קורא טקסצ'ר, מצלמה כותבת פריים, ואת'רנט או USB מפעילים DMA נשלהם. רוחב הפס התיאורטי של SDRAM אינו מה שנשאר לאחר arbitration, refresh, latency, cache וגבולות burst. כאשר ה-FIFO של בקר התצוגה מתרוקן, מתקבל underrun, והוא נראה כמו קווים, הבהובים או תמונה פגומה. לכן בודקים את מסך ה-worst case על החומרה האמיתית ומנטרים את דגלי ה-underrun, לא מסתפקים בכך שסכום הרם עבר את הנוסחה. SRAM פנימי הוא המקום הנוח ביותר לפריים ברבר. זמן הגישה קצר, אין פינים חיצוניים וה-PCB פשוט. הוא מתאים למסכים קטנים, לפורמט חסכוני או למערכת שמשתמשת בבאפר חלקי. ברגע שנוספים דאבל באפר, רזולוציה גבוהה, פונטים רבים, אסטס, אנימציות, וידאו או מערכת הפעלה, הנפח נגמר מהר. לפני שבוחרים זיכרון חיצוני, צריך גם לבדוק שכל הבאס מאסטרס, בקר התצוגה, ה-DMA והמאיץ יכולים בכלל לגשת לאזור הזה. לא כל SRAM שקרוב ל-CPU נגיש לכל פריפרל. SDRAM מקבילי נותן בס רחב ורוחב פס טוב, אך צורך פינים ומסלולים ומחייב תכנון קלוק וטיימינג. DDR נותן צפיפות וקצב גבוהים ומתאים ל-MPU וללינוקס, אבל מביא קונטרולר ו-PHY, Power Sequencing, Layout ו-Bring Up של זיכרון מהיר. PSRAM הוא DRAM שמבצע ריפרש פנימי ונראה למערך דומה יותר ל-SRAM. HyperRAM הוא סוג נפוץ של PSRAM על בס סריאלי DDR עם מעט פינים. הוא יכול להיות פתרון מצוין ל-MCU גרפי, אך ה-Latency, אורך הברסט ואיכות מקר הזיכרון קובעים עם רוחב הפס באמת מספיק. אין זיכרון הכי טוב בלי למדוד את התנועה של המערכת. LTDC של ST, LCDIF של NXP ו-GLCDC של רנסס הם דיספלי קונטרולרס. התפקיד המרכזי שלהם הוא לקרוא באפר מוכן, לייצר פיקסל קלוק וסינק, לטפל בשכבות קבועות או בהמרת פורמט ולהוציא סקן אאוט רציף. הם עשויים לתמוך בפליינס, קלאט, דית'רינג, גמא ואלפא בין שכבות, אבל הם אינם מבינים ווידג'ט ואינם מציירים עיגול לפי פקודת אפליקציה. לקרוא הם GPU יוצר ציפייה לא נכונה. הם הסורק שמוציא את הדף, לא הצייר שמכין אותו. Graphics Accelerators נמצאים בצד הציור. DMA 2D שנקרא ב-STM 3 אדם Core Art, מאיץ פעולות חוזרות כמו Fill, Copy, המרת פורמט ו-Alpha Blending. PXP של NXP מוסיף בגיוסאות המתאימות Scaling, Rotation ו-Composition, ומנועי 2D של רנסס מטפלים בקבוצה משלהם של פעולות. אלה הינם שמות חלופיים לאותו בלוק, ולכן בודקים במפורש עם הפעולה הכבדה ב-UI, למשל סיבוב תמונה, רסטרזציה של וקטור או שינוי גודל, באמת מתמכת. מאיץ שאינו יודע לבצע את הפעולה, מחזיר אותה ל-CPU, גם אם בדף המוצר כתוב Graphics Accelerator. גם המילים GPU 2D, 2, MEM, 5D ו-3D אינן סולם תקני אחד. מנוע 2D קלאסי מטפל בביטמפס, מילוי, העתקה, בלנדינג ולעיתים פאטס ופונטס. ניאוקרום של ST נקרא 2. 5D מפני שהוא מוסיף סקיילינג, סיבוב חופשי, טקסטר מאפינג והקרנה עם פרספקטיב בלי להפוך ל-GPU תלת-ממדי כללי. GPU 3D כבר מביא צינור ורטקס ופרגמנט, OpenGL ES או וולקן, ניהול זיכרון ודרייברים בקרנל וביוזר ספייס. הוא מתאים ל-QT עשיר, אנדרואיד, ממשקי ווב וגרפיקה תלת-ממדית, אך המחיר הוא BSP וערימת תוכנה שחייבים להתאים לחומרה. רק עכשיו נכון לבחור פריימוורק? קודם מגדירים רזולוציה, קצב שינוי, זמן עלייה, מספר שכבות, גרפים, וידאו, עברית ואנימציות. אחר כך בודקים איזו תוכנה מתאימה למשאבים ולידע של הצוות. פריימוורק אינו מייצר רוחב פס ואינו מוסיף גרם לפאנל. הוא יכול לנצל באפר חלקי, DMA או GPU, רק אם הפורט, הדרייבר והחומרה שמתחתיו בנויים לכך. LVGL הוא מנוע גוי ב-C שמתאים גם ל-MCU ו-RTOS וגם ל-MPU וללינוקס. הוא יכול לעבוד עם דרו באפר קטן ממסך מלא, ולכן הוא נקודת פתיחה טובה שאין מקום לשני פריים באפרס. הרישיון הפתוח והניידות בין יצרנים הם יתרון, אך האחריות על דיספלי דרייבר, פלאש, קש, DMA, טאץ' ותזמון משארת אצל צוות המוצר.
LVGL קטן אינו הופך SPI ET או S-DRAM עמוס למהירים. טאץ' GFX מכוון ל-STM32, ומשלב דיזיינר, מחולל קוד, מנוע C++ ותבניות ללופות. כאשר החומרה מתאימה, הוא יודע לנצל LTDC, DMA2D, נאוקרום ואסטרטגיות פריים באפר של ST.
זה יכול לקצר מאוד את הדרך על לוח נתמך.
בלוח מותאם עדיין צריך לבצע בורד ברינג-אפ אמיתי. זיכרון חיצוני, כתובת פריים באפר, אקסלרטור, טאץ', פלאש לודר, בקלייט ותזמוני הפאנל. המילה חינם מתארת את רישיון הכלי ל-STM32, לא את שעות האינטגרציה. קווט, המלא נפוץ ב-MPU עם אמבדד לינוקס, DDR ו-GPU.
יישום יחיד יכול לעבוד במסך מלא דרך EGLFS או DRM, ומערכת מרובת תהליכים יכולה להשתמש בוויילנד. חשוב לדייק, קיים גם Qt 4MCUs עם Qt Quick Ultralight, מוצר אחר שמכוון למיקרו בקרים ובעל דרישות ורישוי משלו. לכן, השאלה אינה האם קיוט כבד, אלא איזו משפחת קיוט, איזו חומרה, איזה בקאנד, והאם ה-BSP מספק האצה גרפית שעובדת בגרסה שנבחרה.
Web UI מכניס למוצר מנוע בראוזר כמו WPE WebKit או Chromium, יחד עם HTML, CSS ו-JavaScript. הוא מאפשר לצוות פרונט-אנד לעבוד בכלים מוכרים, אך צריך רנדרר GPU או ציור תוכנתי, מנגנון IPC אל לוגיקת המוצר, תיקוני הבטחה וניהול תלויות לאורך שנים. פלאטר מגיע עם אנג'ין ואמבדר שמספקים סרפס, קלט, איבנט לופ ופרדס לרינדור. התיעוד הרשמי מגדיר את האמבדד API כנמוך רמה ולא כנקודת פתיחה למתחילים. בשני המקרים, המסלול המעשי הוא בדרך כלל MPU עם לינוקס או אנדרואיד, וזיכרון חיצוני, לא MCU קטן עם RTOS, אף שיש פורטס ופתרונות מותאמים. בלינוקס, המילה Frame Buffer מתארת שלושה דברים שונים, זיכרון פיקסלים, ממשק FBDev הישן, כמו Dev FB0, ואובייקט Frame Buffer בתוך DRM. FBDev נותן דרך פשוטה למפות זיכרון ולכתוב פיקסלים, אך מתאים בעיקר למסלול בסיסי ותוכנתי. DRM, KMS, מנהל modes, connectors, planes, CRTCs ו-page flips, כלומר את חומרת הסקאנאוט. Wayland יושב מעליו כפרוטוקול בין אפליקציות לקומפוזיטור. כל קליינט מצייר לסרפייס, והקומפוזיטור מחליט היכן ובאיזה סדר להציג את הסרפייסיז. Wayland אינו דרייבר מסך, ו-DRM אינו ספריית כפתורים. באנדרואיד, האפליקציה אינה כותבת ישירות הפאנל. היא מציירת בעזרת Canvas, OpenGL, ES או Vulkan אל Surface, שמזין Buffer Queue. Surface Flinger אוסף את הבאפרס של השכבות הנראות סביב V-Sync, ושואל את Hardware Composer, אילו שכבות אפשר להרכיב בחומרת התצוגה, ואילו צריך לחבר בעזרת GPU. לכן, גם SOC חזק יכול להיתקע עם חל ה-GPU driver, מספר ה-overlay planes או ה-buffer synchronization אינה מתאימים. Surface Flinger, מנהל composition, הוא אינו מחליף את הצורך ב-display pipeline תקים מתחתיו. ועכשיו, לפרק שנוטים לגלות רק אחרי שהפרוטוטייפ עובד. לאן הכסף הולך? הצעת המחיר של הפאנל היא רק שורה אחת בארכיטקטורת HMI. אין יחס עלות אוניברסלי בין השורות, מפני שכמות הייצור, טווח הטמפרטורה, בהירות, אורך חיי הספקה, תקינה ודרישות מכניות משנים הכל.
הדרך הנכונה היא לבנות קוסטרי שמתחיל בזכוכית ומסתיים בתחנת הבדיקה במפעל. בצד האופטי משלמים על הפאנל, על טאץ' ועל בקלייט. פאנל תעשייתי בהיר, עם זמינות ארוכה, עולה אחרת מפאנל צרכני. ומגע קיבולי מוסיף סנסור, קונטרולר, FPC, קאבר לנס ולעיתים אופטיקל בונדינג. ב-LCD, התאורה האחורית דורשת מכרוזות LED, דרייבר בוסט, PWM, הספק ופיזור חום. השגת בהירות בשמש מעלה גם צריכה וטמפרטורה. צריך לשאול במפורש אם הצעת המחיר כוללת טאץ', דרייבר תאורה, כבל, מסגרת ועדשה, ולא להניח שהמילה מודיול כוללת הכל. בצד האלקטרוני משלמים על ברידג' IC, זיכרון חיצוני ופימיק או ספקי כוח. סביבם מגיעים קריסטל או רפרנס קלוק, מסילות 1. 3 וולט, ריסט וסיקוונסינג, רכיבי טרמינציה והגנות. RGB רחב יכול לדרוש מארז MCU גדול, מחבר רחב ויותר שכבות PCB. NVDS, DSI ו-EDP דורשים זוגות מבוקרי אימפידנס, מחברים וכבלים מתאימים. כל מחבר מוסיף גם זמן הרכבה, מנגנון נעילה, בדיקת אמינות וסיכון של ספק נוסף. בצד התוכנה משלמים על רישוי פריימוורק, כלי דיזיינר, פונטים, קודקס או בראוזר, אבל לעתים הרישיון הוא החלק הקטן. BSP Bring-up כולל תזמוני פאנל, ברידג', רם, קאש, DMA, טאץ', בקלייט ופאוור סטייט. אחריו מגיעים פיתוח המסכים, אנימציות, עברית ו-RTL, טיפול בשגיאות, עדכונים ותחזוקה מול גרסאות קרנל ו-GPU דרייבר. דמו של היצרן מוכיח שהצירוף שלו עובד. הוא אינו מוכיח שהפאנל, הזיכרון וה-PCB שלכם יעבדו באותה תצורה. במפעל משלמים שוב, הפעם על ודאות. צריך לבדוק פיקסלים תקועים, תאורה, טאץ' בכל הפינות, קיול, כבל, בוט קר וחם, רזום, ניתוק מתח באמצע עדכון וגרסת קושחה. לפני ייצור, בודקים גם EMI, ESD, חום, שמש, כפפות, לחות ו-Worst Case Bandwidth בזמן שאתרנט או מצלמה פעילים. תחנת הייצור צריכה לצרוב, להציג פאטרן, לקרוא טאץ' ולשמור תוצאה. יילד נמוך או ריוורק של FPC עדין יכולים למחוק במהירות את החיסכון שהושג בפאנל זול יותר. סדר ההחלטות המעשי הוא הפוך מקטלוג מסכים. מתחילים במה שהמשתמש צריך לראות ובקצב שבו הוא משתנה, מחשבים זיכרון ורוחב פס, בוחרים ארכיטקטורת באפר, ורק אז מתאימים מעבד, ממשק ופאנל. לאחר מכן, בונים מסך worst case עם גרף, עברית, שקיפות ואנימציה, מודדים בוט, פריים טיים, אנדרן, עומס CPU וצריכת חשמל, ומבצעים בדיקת EMI מוקדמת. אם התכנון עובד רק כאשר מחבים את הרשת ומציגים מסך סטטי, הוא עדיין לא עבר ברינג-אפ. החלק המעניין פה הוא שמסך מכריח את כל המערכת להסכים על אותה שרשרת של זמן, זיכרון וחשמל. פיקסל מתחיל כהחלטה בתוכנה, הופך לבתים ברם, עובר דרך מנוע ציור ובקר סקן אאוט, נארז לממשק ונגמר כאור. כל שלב יכול לחסוך רכיב או להוסיף סיכון, ולכן העלות האמיתית של HMI אינה המסך בלבד, היא הארכיטקטורה שמסביבו. מי שבוחר קודם את מסלול הפיקסל יכול לבחור אחר כך את הזכוכית בשקט. מי שמתחיל מן הזכוכית מגלה לעתים שהמוצר כולו צריך להיבנות סביבה מחדש. למה
זה מעניין.
מסך משנה את בחירת המעבד, הזיכרון, ה-PCB, ספקי הכוח וערימת התוכנה עוד לפני שמצוירים את הכפתור הראשון. הבנה של מסלול הפיקסל מאפשרת לזהות מוקדם, interface mismatch, לחשב רם ורוחב פס בצורה אמיתית, להבדיל בין דיספלי קונטרולר למייצי או GPU, ולבחור ביושר בין MCU, לינוקס, אנדרואיד או סמארט דיספלי. זה גם המקום שבו רואים מדוע פאנל זול יכול ליצור HMI יקר, ומדוע שעה של חישוב לפני בחירת החומרה חוסכת שבועות של ברינג-אפ אחרי שהלוח כבר יוצר.